אנחנו נמשיך בתורה הבאה, תורה י' ז'. יש פה בתורה הזאת גם איזושהי נקודה קטנה של ראש השנה, למרות שזה לא תורה של ראש השנה. זה מתחיל עם שני פסוקים בראשית, הסיפור של אחי יוסף, כשהם חוזרים ליעקב, פעם הראשונה שהם היו אצל יוסף לקנות אוכל, הם חוזרים ליעקב, כשהם היו במצרים, יוסף אמר לממונה על ביתו שיחזיר להם את הכסף בתוך הסקים. והם מריקים סקיהם, והנה איש צרור כספו בסקו. ויראו את צרורות כספיהם, המה ואביהם, ויראו. הם הבינו שזה עלילה עושים עליהם, כאילו הם גנבו כסף. הם פחדו. ויאמר להם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, יוסף איננו, ושמעון איננו, הרי את שמעון לקחו בתור בן ערובה במצרים, ואת בנימין תיקחו, הם רצו לקחת את בנימין כי יוסף ביקש, הוא רוצה לראות אם הסיפור שלהם אמיתי, שהביאו את בנימין. עליי היו כולנה. אלה שני הפסוקים שכתובים שם. עכשיו רבנו בסוף התורה, לא בסוף, לקראת, מסביר את הפסוקים האלה. התחלה הוא מתחיל עם עניין אחר כביכול. כי יראה ואהבה, שתי מצוות עשה דאורייתא, יראת השם ואהבת השם. אי אפשר לקבל כי אם על ידי צדיקי הדור. כי הצדיק הדור הוא המגלה היראה ואהבה. בהמשך, בעוד ב', מי שיש לו ספר, הוא מזכיר את הצדיק שממנו מקבלים יראה ואהבה, כנזכר להם. כאן כתוב, לא כתוב שממנו מקבלים, כי על ידו מקבלים יראה ואהבה. שם כתוב שממנו מקבלים יראה ואהבה. זה התורה הזאת, היא נאמרה ביידיש, ורבי נתן כתב אותה בלשון הקודש. ביידיש יש מילה שקשה מאוד, אנחנו משתמשים בה בעברית היומיומית. דורך ונדורך, אנחנו אומרים. כן, דורך ונדורך, לא שמעתם את זה. דורך, לא דורך, דורך. עם ריש לפני החף. כן, זה נכנס בסלנג, עוד מהעלייה השנייה מדברים. נכנס לסלנג של הוותיקים בארץ. אבל המילה דורך ביידיש זה מילה שמאוד קשה לתרגם אותה בעברית, במילולית. מי שמנסה לתרגם את זה הכי מדויק, הכי קרוב, זה לכתוב במקום זה שלוש מילים, בו ועל ידו. זה כמו שמים מקבלים מצינור, או מים מקבלים על ידי צינור, כן? אבל זה נכון שאת המים, הצינור לא מקור של מים. הצינור הוא לא מקור של מים. ואם לצינור היה איזושהי מודעות, אז הוא היה יודע היטב שהוא לא המקור של המים. אבל מצד שני, אם אתה מתרחק מהצינור, אז אין לך מים. אז אתה, כאילו, לאן הלכת? אתה אומר, הלכתי כי שם יש צינור, שם יש מים. זה ברור. אז מצד אחד אפשר לומר, בפשטות, בשפת היום-יום, אנחנו נאמר שמקבלים את המים מהצינור. וזה נכון. אנחנו מקבלים את המים מהצינור. אבל המים לא באים מהצינור. באים דרך הצינור, לא מהצינור. אז צריך להחזיק את זה בראש, להבין את זה. והוא אומר את זה עוד יותר מפורש בביטוי, שהוא מגלה יראה ואהבה. וזה צריך להבין. איזה יראה ואיזה אהבה הצדיק מגלה, צדיק הדור. צדיק הדור זה הנשמה הכללית שיש בדור, שהיא כוללת את כל הנשמות שבדור. והוא מגלה, הצדיק מגלה שתי אהבות ושתי יראות, בפשטות. הוא מגלה לנו שהשם אוהב אותנו, הוא מגלה לנו שהשם ירא אודותינו. השם, איך אומרים, הוא יראה רק שהוא לא יקשב. השם ירא, איך אומרים, אני פוחד עליך. אני פוחד עליך שזה לא יזיק לך. אז הוא מגלה לנו את האהבה ואת היראה של השם, והוא מגלה לנו את האהבה ואת היראה שלנו להשם. ששני הדברים האלה הם דברים שהם נסתרים. אנחנו לא מרגישים ביום יום שהשם אוהב אותנו. אם היינו מרגישים ביום יום שהשם אוהב אותנו, אם היינו מרגישים כמה הוא אוהב אותנו, אם היינו מרגישים את זה, היינו נראים אחרת לגמרי. לא רק שהיינו נראים אחרת, כל החיים שלנו יזורמים באפיק שונה לחלוטין. בכלל, זה חיים אחרים לגמרי. והם שמודע על רמת הרגש, כמה השם אוהב אותו, האהבה של השם היא אינסופית. וזה בעצם האהבה האמיתית שכל האהבות בעולם נמשכות ממנה. הם רק ענפים. אהבה אמיתית זה אהבה של השם, שהשם אוהב. זה דבר אמיתי עד הסוף. אז אפילו אם מרגישים אהבה של ענייני העולם הזה, זה משנה את הבן אדם. אם היינו מרגישים את אהבה אמיתית שהשם אוהב, אז בכלל היינו נראים אחרת לגמרי. אז זה עניין אחד. והדבר השני זה, אם מרגישים את הדאגה שהשם דואג עבורנו, הוא דואג לנו שלא ניפול, הוא נתן לנו בחירה. ומצד שני הוא דואג לנו שלא ניקח את הבחירה הזאת למקומות שלא צריך. אז גם זה היה משנה לנו את הכל. היינו מקבלים ביטחון אחר, היינו מקבלים... זה הכל אחרת. הכל היה נראה אחרת. באותו דבר, אם הייתה מתגלה לנו, יש בתוך הנשמה שלנו, יש אהבה תמידית להשם יתברך ויש יראה תמידית להשם יתברך. זה לא תלוי בשום גורם חיצוני. יש כל מיני דרכים איך להיכנס לאהבה הזאת. אם בן אדם רואה למשל, כשבני ישראל היו בקריאת ים סוף, והם ראו גילוי אלוקות בצורה של נס גדול, שהים נקרע והיהודים עברו והמצרים טבעו, אז באותו רגע הם התחילו לשיר. זאת אומרת, הדבר הזה גרם שמה שיש להם בפנים יתגלה, אבל הדבר הזה היה בפנים כל הזמן. הנס לא יכל ליצור שירה, יכל לגלות את השירה. השירה הייתה קיימת לפני זה. באותו דבר יראה גדולה שכתוב על מתן תורה, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, ראייה ויראה זה אותם אותיות. וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. אז הראייה גילתה, הוציאה מהכוח אל הפועל את היראה שיש בנשמה בין כה וכה. גם לולא היראה הייתה, גם לולא הראייה של כל העם רואים את הקולות, היה את היראה הגדולה הזאת. אף על פי כן, היה צריך משהו שיעורר את זה. בדרך כלל, מה שמעורר את האהבה ואת היראה שלנו, זה האהבה והיראה של השם. ועל זה נאמר במשלי, כמיים הפנים אל פנים, כן לב האדם אל האדם. אז ככל שאנחנו יותר רואים את אהבת השם אלינו, ככה אנחנו יותר אוהבים אותו, ככל שרואים את הדאגה של השם שהוא דואג לנו, הוא פוחד עלינו שלא נתרסק, אז ככה יש לנו גם יותר יראה ממנו. אבל את זה מגלה הצדיק. את אהבת השם הגדולה, איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל על יהודי מאוד מאוד פשוט, וכאילו, לא יודע, הוא נראה כמו איזה יצור קטן שזוחל על 46 רגליים. מכירים איך קוראים להם? אז ככה זה נראה לנו, לנו. והקדוש ברוך הוא רואה בו עולם ומלואו, והוא מתפאר איתו, והוא משתעשע איתו, והוא שמח בו, וכל רגע שהוא נמצא בעולם, למרות שהוא שמח גם עם נשמתו כשהיא עולה למעלה, אבל כל רגע שיכול להימצא בעולם פה, זה הקדוש ברוך הוא רואה איך שכל רגע שיהודי מסתובב פה בעולם זה תיקון. ושזה אנחנו מחללים שבת על חולה, שאפילו שהוא לא יכול להגיע לשבת הבאה. ואי אפשר לומר עליו, חלל עליו את השבת הזאת, שישמור את השבת הבאה. הוא בטוח ימות במוצאי שבת, אבל אנחנו יכולים להאריך את החיים שלו, אז מותר לנו, אנחנו מצווים לחלל שבת. מדוע? כי כל רגע שנשמה נמצאת בגוף, אפילו של חולה כזה שהוא לא יכול לזוז, יש לו רק דופק ונשימה וגלי מוח. זה כל המציאות שלו בעולם. אז כשהקדוש ברוך הוא מסתכל, אז היהודי הזה עושה עכשיו תיקון בעולם. הוא נושם חמצן מכדור הארץ, והחמצן הזה מחזיק את הנשמה פה, אז הוא עושה תיקון בכל החמצן בכל העולם. מציאות. וזה ההלכה שמותר לחלל שבת בשבילה. אז מזה לבד אפשר לראות את גודל האהבה שהשם אוהב את היהודי. מה אני קורא יהודי? יהודי זה קומפלט של נשמה עם גוף. לא מה שנקרא נשמות ישראל למעלה. נשמות ישראל למטה. בתוך המציאות. אז, וזה האהבה הגדולה של השם. כשהשם שולח נשמה למטה, אז הירידה הזאת היא תכלית העלייה, כי פשוטו. זה לא שעל ידי זה מגיעים לעלייה, זה עצמו עלייה גדולה. זה עלייה מלהיות במדרגה כלשהי, לעלות למקום שהוא למעלה מכל המדרגות. שבאותו רגע שיהודי עושה את רצון השם, הוא עושה נחת רוח להשם יתברך, זה יותר גבוה מכל המדרגות. אז הקדוש ברוך הוא שמח עם דבר כזה, והוא אוהב את זה. הוא אוהב את הסיטואציה, הוא אוהב את הנשמה, הוא אוהב את הגוף. הוא בנו בחר אותם מכל עם ולשון, כתוב על מתן תורה. השם בחר את בני ישראל, הוא בחר את הגוף. את הנשמות אין מה לבחור, הנשמות הן כל כך שונות, שאין מה לבחור. הוא בחר את הגוף. עובדה שמלפני מתן תורה, כשיהודי לקח אישה שלא מבני ישראל, אז הוולד היה הולך אחרי האבא. כי איש ואישה זה כמו נשמה וגוף, העיקר הייתה הנשמה. ואחרי מתן תורה, אז הוולד הולך אחרי האמא. כי הגוף העיקר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, את הנשמה ואת הגוף, את הנשמה שבתוך הגוף. והצדיק מגלה את זה. זה העניין של הצדיק, לגלות את העניין הזה. וממילא כשזה מתגלה, אנחנו מרגישים, מתחיל להתעורר כנגד אהבה שיש בתוך המציאות, בתוך הלב שלנו, שהיא מסתרת כל הזמן. צריך משהו שיגלה אותה. היא כל הזמן נמצא. צריך משהו שיגלה אותה. אותו דבר יראה. את הפחד הגדול שהשם פוחד על כל יהודי, רק שלא ייקשל, וזה כל זה. כל העבודה של הצדיק זה לגלות את זה. כל העניין של כל מה שהצדיק עושה עלי האדמות, כל העניין שלו זה לגלות כמה יהודי חשוב, גם מצד מידת החסד, גם מצד מידת הדין. כמה זה חשוב שהוא לא יתאה ושהוא לא... כמה זה משמעותי אם הוא עושה טעות, כמה זה פטלי, כמה זה נורא. וזה מה שמעורר אצל היהודי את היראה. ואני לא מדבר על יראת עונש דווקא, אלא על יראה שהוא על אחריות. מושג של כל ה... כמו שאומרים, כל הדרך ארץ שיש לו מפני הקדוש ברוך הוא, כל יראת הכבוד שיש לו, ברגע שהוא מסתובב לי הצדיק, הוא שומע את הדיבורים של הצדיק, הוא קשור לצדיק, אז כל זה הופך להיות מין סוג של אחריות בתוך הלב שלו, שהוא מרגיש שהחיים לא זורמים ככה, שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כל זה זה אחריות נוראית. וזה בעצם היראה האמיתית. היראה שיש כל הזמן בנפש, זה לקחת אחריות. וזה, את זה מגלים הצדיקים. עכשיו, איך זה מתחיל? אז אמרנו, זה מתחיל מזה שהצדיק מגלה עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. איפה רואים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? אז בזמן שהיו ניסים ונפלאות ומופתים גלויים וכל זה, אז יכלו לראות את זה. אבל יש אחד מהסברות על מה כל כך דחק בתלמידי הבעל שם טוב לרכז את הסיפורים ולהוציא לאור את שפחי הבעל שם טוב. תלמידי הבעל שם טוב ותלמידי תלמידיו היו מעורבים בזה. היה גדליה מיליניץ היה מעורב בזה, בעל התניא היה מעורב בזה, היה שוחט של הבעל שם, הסופר של הבעל שם טוב היה מעורב בזה. היו כולם גדולי עולם, ענקי רוח. הם היו מעורבים בכתיבה ובהדפסה, בהפצה. תרגמו את זה אפילו ללדינו, נדמה לי שהיה מעורב בזה הפלו יועץ, שגם היה אחד מגדולי ישראל. אז אומרים, ככה אומרים, אני לא ראיתי זה כתוב, אבל אומרים שהם הרגישו ברוח קודשם שהתקופה הזאת של הגילוי של המופתים לא יהיה יותר. אז לכל הפחות שיראו את זה כתוב בספר, שמופתים כאלה לא יהיה יותר. בצורה כזאת היה ממש, היה שם מופתים שלמעלה מדרך הטבע לגמרי, שישר להסביר אותם בשום צורה. אז זה אופן אחד שצדיק יכול, צדיק כמו משה, כמו אלישע, כמו אליהו עם המופתים, הוא מגלה עד כמה כל יהודי חשוב, ועד כמה כל מעשה של כל יהודי חשוב. אבל בזמן שאין גילוי מלמעלה, ואין הנהגה מלמעלה של לעשות מופתים, אז הצדיק מגלה את זה עם התורה שלו, עם הדיבורים שלו. איך הוא מגלה את זה? כי הצדיק מבקש ומחפש תמיד לגלות הרצונות של השם יתברך. קודם כל עכשיו הוא לא מדבר ישר על בני ישראל. קודם כל הוא מדבר על, על החיצוניות. החיצוניות של העולמות. יש סיפור על... הוא היה נכד של המגיד, רבי דוד משה מצ'ורטקוב. לא יודע אם שמעתם פעם את השם הזה. הוא נכנס אליו פעם יהודי, סיפרתי איזה פעם פה, נכנס אליו פעם איזה יהודי שגר בעיר אחרת. הוא שאל מה שהוא שאל, ולפני שהוא אמר לו שלום, אז אמר לו, כשאתה חוזר בעיר, לעיר שלך, אז תעבור דרך מקום פלוני, יש שם בניין גדול של גויים. לא יודע מה זה היה משמש, והשעון שם נעצר, והם לא יודעים איך לתקן אותו. איזה השעון? שעון או זה מכשיר אחר, אני לא יודע. תגיד להם, שעשו כך וכך, אז יהיה מתוקן. אז הוא הלך ואמר, הם מאוד התפלו, שישב איזה רב באיזה עיירה לא מוכרת בגליציה, והוא יודע מה מתרחש בעיר גדולה, די רחוקה, ויודע גם איך לתקן את זה. אז הוא היה יהודי כזה, טיפוס כזה. כשהוא בא עוד פעם, אז הוא שאל, מה העניין? מה, למה? הוא אמר לו, כשאני עומד להתפלל, אז אני צריך להתבונן בגדולת השם, צריך לעבור דרך כל העולמות, לראות מה השם ברא. אז עברתי דרך עולם העשייה, אז ראיתי את הדבר המקולקל הזה. אז ראיתי ביחד עם זה, ראיתי איך מתקנים את זה. אז כשהיית ואמרת שאתה בא מהעיר הזאת, אז למה לא לתקן את זה? אז זה החיצוניות של העבודה של הצדיק. קודם כל, הוא מחפש בכל נברא את הצד המשמעותי שלו, את המשמעות שלו. מה הוא מדבר, מה הוא אומר עם הנוכחות שלו, כמו שאני מסתכל על כל דבר כעל סיפור, כעל אמירה. אין דבר שנמצא סתם ככה בחלל ריק. כי יש בכל דבר רצון השם יתברך. וזה כבר בתורה ד' רבנו אומר שיש את הרצון הכללי של הבריאה ויש את הרצונות הפרטיים. רצון זה אותיות צינור. יש צינור מרכזי ויש אחר כך. ובכל דבר יש רצון פרטי, ממש בכל דבר. נחלק את זה עכשיו לפרטי פרטים. זה התבוננות כזאת. אין בכלל הבריאה. דיינו מה שהשם יתברך רצה לברוא את העולם בכלל. אז זאת אומרת, יהודי נדרש להתבונן, אפשר להגיד את זה פשוט, למה השם רצה לברוא את העולם? אבל זו שאלה לא רלוונטית. כי מה אכפת לנו? השם ברא את העולם. אנחנו לא מבינים למה. אבל מה השם רצה שאנחנו נבין מזה שהוא רצה לברוא את העולם? זאת שאלה שחשובה לנו. למה הוא רצה לברוא את העולם? חלק מהעולם זה השכל ששואל את השאלה הזאת. אז אין סיכוי שהוא יבין את מה שקודם לעולם. אבל מה השם רצה שבתוך העולם נבין מזה שהוא מראה לנו עולם, זה אנחנו יכולים לשאול, וזה התפקיד שלנו לשאול. אז זה הרצון הכללי, לברוא את העולם בכלל. וכן בפרטי הבריאה, בכל דבר ודבר בפרט, יש רצון השם יתברך, כי כל דבר נראה אחרת. ויש לו תכונות נפש אחרות. שימו לב, אפילו לדומם יש תכונות נפש. מישהו פעם יכתוב ספר על הפסיכולוגיה של הדומם, זה משהו מאוד מעניין. יש דוממים שאפשר לקופף אותם. יש דוממים שאם אתה מקופף אותם, הם טיק והם נשברים. זה פסיכולוגיה, זה תכונת נפש. ויש דוממים שמתחממים בקלות, או גם מתקררים בקלות. ויש דוממים שמתחממים לאט, אבל אחרי שהם מוגרים חום, עד שמתקררים לוקח כמה שעות. כבר בדומם אפשר לראות ממש, אפשר לראות שם, זה מרתק פשוט.
למה זה תכונת נפש? זה
כימיה. ככה אמר לך המורה בבית ספר. זה תכונת נפש, שמי שאדם הוא קצר ראות ולא מסתכל עמוק יותר, הוא קורא לזה כימיה. אנחנו הרי מדברים גם על כימיה בין אנשים, נכון? שם זה ודאי לא כימיה. אז ככה צריך להסתכל גם על כימיה. כימיה ופיזיקה זה פסיכולוגיה בעצם. יש רצון השם יתברך, דיינו שהשם יתברך רצה שזה הדבר יהיה כך, בתמונה הזאת ובכוח הזה ובטבע הזאת. זאת אומרת, גם במראה וגם באנרגיה וגם בתכונות הנפש. אני מדבר עכשיו על שלוש, על אופטיקה ועל פיזיקה ועל פסיכולוגיה. על כולם, ובכל דבר יש תרכובת שונה של שלושת הגורמים האלה. חוץ מזה שיש מכנה משותף שכולם תופסים מקום וכולם מתחת לזמן וכל זה, וכל אחד מספר עם עצם ההוויה שלו סיפור שלם. ודבר אחר יש לו תמונה אחרת וכוח אחר וטבע והנהגה אחרת. אם זה מין אחר יש לו גם היסטוריה שונה. יכול להיות גם היסטוריה אחרת של תפוצה על פני כדור הארץ. והיסטוריה אחרת של מגע עם המין האנושי, זה ענק, זה להתחיל לחשוב על זה, זה לא נגמר. זה סוג של התבוננות בגדולת השם, פשטות. והצדיק מחפש ומבקש תמיד אחר אלו הרצונות להשיג ולדע רצון השם יתברך בכל דבר. זאת אומרת, להבין מה השם רוצה לומר לנו. וזה עדיין בלי קשר עם בני ישראל. דיברנו קודם לגלות את המעלה של בני ישראל, עם זה התחלנו. אבל הדרך להגיע לגלות את המעלה של בני ישראל, זה קודם כל לראות את גדולת השם בעולם, כפי שהיא ללא בני ישראל. אחר כך אפשר רק להבין את המשמעות של התוספת הזאת, של מה בני ישראל עושים בעולם. זה ברור. זאת אומרת, אם אני לא מחטט את רגליי לטפס על הר של 3,000 קילומטר, אני לעולם לא ידע להעריך מי שטיפס על האברסט. כי אין אצלי שום הבדל. זה ברור, קודם כל צריך לראות את הגדולה בחיצוניות. זה כמו ניגון, לא יודע אם שמתם לב, יש ניגוני דבקות, וכמעט כל ניגוני הדבקות בעולם מסודרים בצורה כזאת. שזה מתחיל נמוך, זה מגיע לאיזשהו C, ואחרי זה חוזר לנמוך חזרה. אבל כשחוזרים לנמוך חזרה, אז זה אחרת מהנמוך שזה התחיל. כי כבר הייתי בסי, וכבר ראיתי משהו שבנמוך קודם לא ראיתי. עכשיו אני יכול להסתכל על הנמוך בעיניים אחרות. זה בדיוק, כשמסתכלים על העולם, ואחרי זה מתחילים להסתכל על הנשמות, אחרי זה כשחוזרים להסתכל על העולם, אז אפשר להסתכל עם עיניים אחרות. אבל את הסימון מקבלים כשמסתכלים על הנשמות. אבל הדרך היא קודם כל לפתוח את העיניים ולראות את העולם. כגון, מפני מה היה רצון השם יתברך שהארי יהיה לו כוח וגבורה כזו, ובזו התמונה ובזו הטבע וההנהגה שיש לארי, ולהפך יתוש קטן הוא חלש כוח מאוד, יש לו טבע ותמונה והנהגה אחרת. יתוש הוא רמז, יתוש זה אותם אותיות כמו ישות. אם בן אדם מרגיש את עצמו מאוד גדול וגבוה, והוא ישו מציאות, אז אומרים לו, יתוש כדמך. הישות שלך יש לה ערך, שווה ערך ליתוש. הוא כלום. עושים ככה, ממוללים אותו. והאריה יש לו כוח וגבורה ענקית, אריה זה אותיות יראה. אם אדם יש לו יראה מהקדוש ברוך הוא, אז יש לו את הכוח האמיתי, כי אז הוא במקום האמיתי שלו. וכן הלאה, וזה רק רמז. האמת שיש בזה עוד הרבה דברים שאנחנו לא יודעים. וכן בפרטי פרטיות, כגון באריה בעצמו, מפני מה זה האיבר של האריה צורתו כך, יש לו כוח וטבע כזאת, ואיבר אחר יש לו צורה אחרת וכוח וטבע והנהגה אחרת. וכן בשאר כל הברואים שבעולם, דומם צומע חיים מדבר, צדיקים, היו צדיקים, לכל אחד היה הנהגה אחרת בעניינים האלה, היו צדיקים, שהיו הולכים לגני חיות, עומדים ומתבוננים בבעלי חיים. היו צדיקים שהיו הולכים לגנים בוטניים, אין להם עבודה כזאת. והיו צדיקים שהיו הולכים למוזיאומים בתקופה ההיא, מתי שעוד לא היה את האבסטרקט, את הציור המופשט, שהיה עבודות של אמנים אמיתיים שציירו, ושם היו גם בעלי חיים וגם צמחים וגם אנשים, והם היו מסוגלים לעמוד ולהיות מרותקים, צדיקים, צדיקים שכל דקה היה להם יקר, הם היו הולכים במקומות כאלה, יש כמה סיפורים על זה. וזה פלא בעיניים פשוטות, אבל אם למדים את התורה הזאת זה לא פלא בכלל. זה לא פלא, כי בכל דבר יש משהו, מי שיש לו עיניים ויכול להבין מה שהוא רואה, אז הוא רואה דברים אחרים לגמרי. הוא רואה גם את ההקשרים. בתנ"ך יש כל מיני, יש פסוק בדברי הימים, ופני אריה פניהם וכצבעים על ההרים למהר. זה כתוב באותו מקום שכתוב, ורוח לבשה את עם ישראל ראש השלישים, אתה שלום ושלום, שאומרים מוצאי שבת. פסוק לפני זה, זה כתוב. שהם, זאת אומרת, הם היו, הם באו מרחוק, והם רצו להתקבל בצבא של דוד המלך, יהודים. והם באו מרחוק, והפסוק מתאר אותם, שהיה להם פנים של אריה, והמהירות שלהם היה כמו של צבי. זאת אומרת, הם היו חיילים טובים. מה הנקודה? הנקודה היא שיש איזה קשר, אם בן אדם יש לו פנים של אריה, או שיש לו זריזות של צבי, או קלות של ציפור, יש קשר גם בנפש. ויכול להיות שאם הצדיק עומד, מסתכל על האריה, אז אחר כך הוא ימצא דרך לליבו של אותו בן אדם שיש לו פני אריה. זה ברור, אנחנו לא מבינים, כי אנחנו לא רואים את ההקשרים, אנחנו רואים את העולם מפורק לחלקים, ואיך אומרים, בדיחה, שבן אדם הולך, הוא אומר שהוא הולך לרופא אוזן, שואלים אותו לרופא של איזה אוזן. כן, כי הכל כל כך מחולק וממודר, וכאילו, אין קשר, אבל האמת שיש קשר. השוני משלים את הפאזל. והפאזל זה כל העולם. אם היינו מבינים איך כל דבר מצד אחד, איך הוא בפני עצמו, ואיך הוא, את הקשרים שיש לו, היינו רואים גדולה אינסופית בעולם העשייה. לא היה צריך לחשוב על עולם יותר רחוק או יותר גבוה. והאמת שיש סוג של לימוד, יש סוג של לימוד פיזיקה ולימוד כימיה ולימוד טבע בכלל, כן, שכל המטרה שלו זה להכיר בגדולת השם. יש דבר כזה, כן? למדנו את זה, רבי צדוק מזכיר את זה. הוא אומר שרוב האנשים לא מחזיקים מעמד עד הסוף, שוכחים בשביל מה הם התחילו. אבל הדבר הזה קיים. אבל בתנאי שרואים את האחדות. בעצם הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שגם על זה רבי צדוק מדבר שם. מה בעצם אומר הפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? דיברנו על זה לא מזמן, אבל זה, כאן זה מתחדד עוד יותר. שמע ישראל זה כמו שאומרים ביידיש, אומרים הר זכי נעיד. כמו שאומרים, תקשיב יהודי. תקשיב יהודי, תופסים מישהו, מנערים אותו מהחלומות שלו, אומרים לו יהודי, תקשיב. השם אלוקינו. מתעורר מהחלומות שלך, יש, האלוקים האמיתי זה השם. והשם אחד, אז השם אחד, כתוב בגמרא הזה, מה לעומת ודלת רוחות, מה רוצים להגיד ליהודי הזה? היהודי הזה במקרה הזה זה אנחנו. לאן שלא תברח ולאן שלא תסתכל, ועל מה שלא תסתכל, במה שלא תתרכז, תמיד תזכור שאתה צריך לחפש ולמצוא את השם אחד. תהיה למטה, תהיה ברקיע השביעי, תהיה למעלה, תהיה למטה, תהיה בתוך בתהום, לא משנה איפה. אשר במים מתחת לארץ. בכל מקום שאתה תגיע, תחפש את הקדוש ברוך הוא. זה הפשט של השם אחד. זה מתאים גם על פי שולחן ערוך, זה מתאים גם על פי קבלה וגם על פי חסידות. זה מתאים על פי הכל. וזה המשמעות. וכאן הוא נותן לנו את הרקיעים ואת הארץ, את הדלת רוחות, ובסוף להראות לנו שלאן שלא נפנה, כולל גם כל המקצועות שלומדים בהכלי המדע וכל זה, לאן שלא נגיע עם כל החיפושים שלנו, תמיד נמצא את אותו אחד יחיד ומיוחד. זה העניין, ואז נלך להסתכל מה זה יהודי. אז יהיה לנו, אם פתח לנו הפתח, להתחיל לחשוב מה זה הדבר הנוסף. איך אומרים, כשיש דומם צומח חי מדבר ויהודי. זה עוד עניין. אבל קודם כל צריך לראות את הדומם צומח חי ומדבר. וכן בשאר כל הברואים שבעולם, דומם, צומח, חי, מדבר, שבכולם יש שינויים רבים לאין מספר בין כל אחד לחברו. עכשיו, האמת היא שעל זה כל אחד יכול לחשוב, לא צריך להיות צדיק בשביל זה. הצדיק מחפש ומוצא את העומק, את הסודות, את ה... כי הוא צריך, כי הוא גם בהנהגה של בני ישראל, יש לו עסק עם הרבה הרבה ניואנסים והרבה שינויים. אז הוא צריך להבין את כל... לנו יש את זה בצורה של אמונה. אנחנו לא מבינים בדיוק את הפרטים, את ה... אבל מה שאנחנו כן, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל דבר אומר משהו. זה עצמו יכול לעשות לנו משהו גדול. לכן בכל אחד ואחד בעצמו, יש בו שינויים רבים בפרטי פרטיות בין כל איבר ואיבר, וכיוצא בזה, בעשבים ואילנות ושאר פרטי הבריאה. כתוב שיש אין שני עלים של עץ שנראים אותו דבר. יש איזה חשבון על פי רוחניות, על פי פנימיות, למה זה ככה? אבל זה מציאות. שאין שני עלים של עץ, נגיד ששני עלים של עץ יהיו בדיוק כמו שני מטבעות של, של שקל. אין דבר כזה. אין, או שהוא גדול קצת יותר, או שהוא קטן יותר, או שהגידים והברידים שלו הולכים, בכל עלי יש כמו על היד. שמתם לב? כן, בכל עלי יש ציורים. אז אפילו שני עלים של אותו עץ, מאותו ענף, כל אחד נראה אחרת. ושאר פרטי הבריאה, שבכולם יש שינויים רבים בתמונותיהם ובכוחותיהם והנהגותיהם. וזה עוד ממשיך, מסביב לכל עלי יש הילה, יש מצלמה שמצלמת את העילות שיש מסביב ל... מכירים את זה? אז זה לגמרי, זה עולם מלא שאנחנו אפילו לא רואים אותו, אפילו את השטחיות אנחנו לא רואים. והכל היה מחמת רצון הבורא יתברך שמו, שרצה שזה יהיה כך וזה יהיה כך. הצדיק מחפש את הפנימיות. הצדיק מחפש תמיד אחר אלו הרצונות, הוא משיג ומוצא אותם, אבל איך הוא מוצא אותם? אחרי ככלות הכל, כל מה שהוא רואה בעולם, תמיד נשאר לו חידה, תמיד נשאר לו עם סימן שאלה. הוא לא מבין את זה עד הסוף. לא דיברנו על זה כמה פעמים, כל פעם שאנחנו נשארים עם בעיה באיזה מקום, לפתור את הבעיה צריך לעלות לרובד יותר גבוה. זוכרים שדיברנו. אם ברובד הזה נוצרה הבעיה, סימן שכדי לפתור אותה אתה חייב לדעת. הפנימיות של העולם זה ישראל. ככה המדרשים מביאים, רש"י מביא את זה בחומש. שהעולם נברא בשביל ישראל. אם הצדיק לא מצליח לסגור את הפאזל, ולא מבין את כל הפרטים בעולם, מצד העולם, אז הוא חייב לעלות למקום יותר גבוה, ולחפש את הפרטים הזהים ביהודים. כל מה שיש בעולם יש בעם ישראל. כן, זה פלא. עשבים ו... עצי סקויה ובאובב והעשבים קטנים כאלה שהגודל שלהם פחות מהאצבע שלי, האזוב אשר בקיר והכל ובעלי חיים, לוויתנים ופילים ויתושים, הכל יש בעם ישראל, הכל, ובכל פרט, בכל הנהגה של כל אחד אתה יכול לראות את כל הדומם צומח חיים מדבר, את כל הכוכבים, את כל היסודות, את כל, לא יודע, הכל נמצא, למה? זה גם פשוט למה. היהודי, בעצם זה שהנשמה שלו פה בעולם, הוא משתמש בעולם בשביל לשרוד, מינימום הוא נושם, אם עוד לא נפטר. אז היהודי מתקן את העולם על ידי זה שהוא נמצא בעולם, הוא משתמש בו. כדי שהוא יוכל לעשות תיקון בעולם, אז הוא צריך שהוא יהיה דומה לאיזשהו חלק מהעולם. זה המושג, מה שנקרא, חלק בעולם של היהודי. וכשהוא עושה את מה שהוא עושה לשם שמיים, אז ממילא נקבל עלייה אותו חלק בעולם בכל אותם מקומות שמכוונים כנגד היהודי האחד הזה. ואם נסתכל על העבודה שלו, נוכל להבין את ההקשרים שיש בעולם, הם כולם מסודרים לפי העבודה של היהודי. יכול להיות שיש דברים, יש דברים שהם לא נמצאים. יש, היה במזרח אסיה, היה איזה עוף, לפני 300 שנה, קראו לו ננדו. אין צילומים ממנו, כי עוד לא היה מצלמות, אבל יש ציורים, ציירים ציירו אותו. והוא היה באיים שם, באזור של הפיליפינים, ובאו אנשים, תיירים, התחילו לבוא לשם, וכל. בהתחלה רק גרו האנשים שחיו, אנשים שחיו פעם באורגים אחד כזה בשביל לאכול אותו. אבל באו אנשים מרחוק, והיה להם אטרקציה שהוא לא יודע לעוף, והוא לא יודע לברוח, אז התחילו להרוג אותו, כאילו ספורט. עד שהאחרון מת, ואין היום דבר כזה. העוף הזה רק אפשר לראות את השלדים שלו במוזיאומים, ותמונות שלו במוזיאומים של תמונות, וזהו. כן? יש עדויות כתובות, שהוא היה לפני 300 שנה, הוא חי ונשם. הוא איננו. עכשיו, אם מישהו חושב שהדבר הזה קרה במקרה, זה טעות. כנראה שהדבר הזה גמר את התיקון שלו, והוא לא היה צריך להיות יותר. זאת אומרת, גם ההקשר ההיסטורי של הדברים, יש לו משמעות. והכל קשור עם עבודת האדם. והצדיק מחפש תמיד אחר אלו הרצונו, הוא מושיג ומוציא אותם על ידי ההתפארות שמוצא בישראל. בכלל ובפרט ופרטי פרטיות. התפארות של מי? התפארות של השם יתברך. הקדוש ברוך הוא אוהב את היהודי ומתפאר איתו. זה הלשון של הזוהר. השכינה מתפארת בבני ישראל. כי כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל ישראל. כמו שאמרו בראשית, בשביל ישראל שנקרא ראשית. כי ישראל אלא במחשבה תחילה. דיינו שהשם יתברך, צפה ההתפארות והשעשועים שיקבל מישראל, כמו שכתוב ישראל אשר בך אתפאר, ובשביל זה ברא את כל העולם. ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. זה כתוב בישעיהו וזה כתוב בלשון עתיד. לעולם ועד הקדוש ברוך הוא יתפאר בבני ישראל. איך שהם. פלא. ובשביל זה ברא את כל העולם. נמצא שכל העולם כולו נברא רק בשביל ההתפארות שהתפאר בישראל. וזה היה כלל הבריאה. דיינו שכלל הבריאה היה בשביל כלל ההתפארות שיקבל מישראל. אז זהו, אז הצדיק מוצא, קודם כל, הוא מוצא את ההקשר הכללי של הבריאה, בזה שהוא מסתכל על ההקשר הכללי של עם ישראל. זה עניין בגדול. אבל יש גם עניין בפרטים. וכן פרטי הבריאה, ובשביל פרטי ההתפארות של ישראל. כי יש בכל אחד ואחד מישראל התפארות בפרטיות. שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות. ואפילו בפחות שבישראל. אפילו פושעי ישראל. כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושע ישראל. כן, אם מישהו יוצא מכלל ישראל לגמרי, אז בפי העם לא קוראים לו יותר פושע ישראל. קוראים לו משומד, קוראים לו מומר, לא קוראים לו פושע ישראל. אבל מה שהיה נקרא פושע ישראל, היום פחות משתמשים בביטוי הזה. זה היה ביטוי בשפת הדיבור, זה היה, אני זוכר, כשהייתי ילד, רוצים לגנות משהו, הוא פושע ישראל. אבל הפושע ישראל האלה מעולם לא הלכו להשתמט. הם היו פושע ישראל, הם היו ישראלים פושעים. כן? אז אפילו בפושע ישראל כזה, יש בו התפארות פרטי, שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות. אחרי ככלות הכל, יש חלק בבריאה שמכוון כנגד הפושע ישראל הזה, ורק הוא יכול לתקן את זה. יש לו איזו תכונה פרטית שאין במישהו אחר. הוא יושב על משבצת, יכול להיות שהוא לא התחיל לעשות את זה. יכול להיות שצריך להגיע בגלגול עוד פעם בשביל לעשות את זה. אבל יש לו משהו שאין באף אחד אחר. אז זה בפרטיות. וכן בפרטי פרטיות, כי יש בכל איבר ואיבר ובכל תנועה ותנועה של ישראל התפארות אחר. כל אחד את תכונות הנפש שלו, ואת הצורה הפיזית של הגוף שלו, ואת ה... איך הוא קורא לזה? את התנועה שלו. התנועה זה גם איך שהוא זז פיזית, כל אחד זז אחרת. אנחנו לא שמים לב, אבל אם היה לנו זמן להסתכל, כל בן אדם זז אחרת. ממש. זה דבר שלוקח זמן לראות אותו. ויש גם, זה גם תכונת נפש. תנועה זה לא רק לזוז ממקום גשמי אחד, זה לא רק משהו גיאוגרפי. תנועה זה גם תנועה נפשית. איך שכל אחד זורם, זה שונה לחלוטין. ויש לפעמים שזה פחות שבישראל עושה נענוע עם הפאה שלו. אי אפשר להתנענע עם שערות. הוא מנענע את הראש, שוקלצח, הוא מתנענע בתפילה. אז הפאות שלו זזות. אז בגלל, אז, אבל הוא עשה את זה בגלל שהוא רצה להתפלל, הוא רצה איכשהו לעורר את עצמו. והשם התברך שלו התפרות גדול גם מזה. זאת אומרת, הדבר עצמו הוא דבר חיצוני לגמרי. אבל אם זה באיזשהו אופן טוב, אז הקדוש ברוך הוא שמח אפילו עם דבר כזה. והצדיק, על ידי שמבקש ומחפש תמיד, הוא מוצא ההתפארות שיש בישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, זה הוא כן מוצא. זהו, זה, עכשיו יש כאן פלא גדול. בעולם הוא רצה למצוא את כל הרצונות, והוא לא כל כך מצא. כדי למצוא את זה היה צריך להפיל למקום יותר גבוה ולהתחיל לחשוב על בני ישראל. בבני ישראל זה המקום היותר גבוה, דווקא שם נפטר לו החלום ושם הוא מוצא. עכשיו למה? כי על זה ניתן לנו תורה. ועל זה התורה יכולה לעזור לו, כי כל התורה ניתנה לנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. את זה השם נתן לנו מתנה. ובתוך התורה מושרשים כל הנשמות. וכל מה שיעבור על כל יהודי, ידוע הסיפור עם הרמב"ן, שאמר פעם לתלמידים שלו, שכל יהודי, כל ההיסטוריה שלו כתובה בתורה. אז היה שם אחד שהוא היה תלמיד, שהוא לא היה, הוא היה, היה לו ספקות באמונה. הוא לגלג. הוא אמר, איפה אני, קראו לו אבנר. אז הרמב"ן אמר לו, אמרתי, האות השלישית, האות האמצעית של אמרתי, השלישית מההתחלה זה ריש, זה הריש של אבנר. אף אי הם, האות השלישית, זה א', זה א' של אבנר. אמרתי, אף אי הם, השביטה, האות השלישית, זה ב', זה הב' של אבנר, מאנוש, זה הנון של אבנר. אמרתי, אף אי הם, השביטה, מאנוש, זכרם, זה כללה, זה בתוכך של ניצבים. והנה, פה כתוב ההיסטוריה שלך. והוא בסוף הוא לא השתכנע, ואחר כך הוא השתמד, ובאמת הוא שבט מאנוש זכרו. וזה היה הסיפור. אבל מה, היום מחפשים את זה עם שיטת הדילוגים. הם מצאו את רצח רבין, מצאו בתוך עם הדילוגים. שאלו את הרב שמואל יניב, הוא יסביר לכם בדיוק. כתבו על זה כבר כמה ספרים. מוצאים כל דבר, הכל כתוב בתורה, אבל אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל באופן אחר, בתורה כתוב הכל, בתורה כל הנשמות של כל בני ישראל מושרשים בתורה, והצדיק יכול לראות בתורה את כל היהודים, וממילא ואת התורה נתנו לנו, שנוכל להבין, אז זה מאיר לו, וכשזה מאיר לו, אז זה מאיר לו גם ביהודי, כשזה מאיר לו ביהודי, אז נפתח לו, זה מאיר לו גם בעולם. ככה זה בפשטות. כן. איך, מה?
איך הוא היה יכול להגיד דבר בסוף? לא, הוא ידע להגיד לו כך וכך, אבל זה משהו
שאומרים לו. זה משהו שמה, זה נגד הבחירה?
מה? לא, לא גמר, אבל זה קשה. איך אומרים לבן אדם דבר
כזה? כן, הייתה לו עדיין בחירה גם אחר כך. כתוב בפסוק, אמרתי אפיהם. אמרתי, זה כמו שאומרים, אני אמרתי אלוקים אתם, אכן כאדם תמותון. מה המשמעות של אמרתי? אמרתי אלוקים אתם, רק בסוף ראיתי שכאדם תמותון. אז מה המשמעות של אמרתי? העניתי נושא לדיון, כאילו, אמרתי, אולי זה כך וכך, בסוף, אמרתי יפיהם, הרי גם בפשט בפסוק, אמרתי יפיהם, זה לא התקיים בסוף. אמרתי יפיהם, משבית אמנו זכרם, לולי כעס אויב הגור, אז בסוף אני לא משבית אותו. אז אותו דבר הוא אומר, אמרתי יפיהם, עליך יש גזרה מלמעלה, תלוי בך, יכול להיות שגזרה תתבטא. כי במילה זכרם יש גם כן רייש, וזה גם האות השלישית. אז למה הוא אמר לו, אמרתי אפיהם השביטה מאנוש, הוא יכול להגיד לו, אפיהם השביטה מאנוש זכרם, אז יש בסוף את הרייש. הוא אמר לו את האמרתי. הוא לא רוצה לקלל אותו. הוא באמת לא לקח ממנו את הבחירה, ואי אפשר לקחת מאדם את הבחירה, בפרט לרעה. והצדיק, על ידי זה שמבקש ומחפש תמיד, הוא מוצא ההתפארות שיש בישראל בכלל ובפרט, ובפרטי פרטיות, בכל איבר ותנועה של כל אחד ואחד מישראל כנזכר לאל, על ידי זה יודע ומשיג כל הרצונות של השם יתברך, שהיה לו בכל הבריאה, בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות. מדוע? כי כל הרצונות של כל הבריאה, הכל היה בשביל ההתפארות של ישראל כנה. כל זה שיש, איך אמרנו קודם, כימיה ופיזיקה ופסיכולוגיה, ואיך אמרנו, בכל דומם, בכל צומח, יש את כל ה... זה שזה אחרת בכל אחד, זה בגלל שיש נשמות שנכנסו למקום הזה. אני אסביר לכם את זה יותר. אם אפשר, עם סיפור, בדרך כלל עם סיפור אפשר להבין יותר. יש מאדמו"ר האמצעי בחב"ד, שהוא כתב, הוא כתב שני ספרים על עניינים של תשובה בצורה מאוד פשוטה ונמוכה. כאילו הוא מתאר את כל המעברים של החוטא עם כל מה שעובר לו בנפש. והוא לא היה שייך לעניינים כאלה בכלל. אחד מהם הוא אפילו כתב ביידיש. רק הרבה שנים אחרי שהוא נפטר, תרגימו את זה לעברית. זאת אומרת, הוא כתב את זה לאנשים שלא מבינים את שפת הקודש. יהודי שלמד משניות כבר הבין שפת הקודש. אז איך הוא נכנס שם לתוך מוח של נואף ושל שיקור? לא סתם. איך? אז אני לא יודע, אני שמעתי פעם, אני לא שאלתי. מישהו אחר שאל. אני לא שאלתי, אני קיבלתי את הכל בתמימות, ככה. מישהו אחר שאל, מאיפה הוא ידע? אז אמר לו מישהו, אחד מהחכמים יותר, אני לא יודע, אני לא זוכר מי אמר את זה, אמר, מה אתה לא מבין? הוא ראה את הדברים בשורש. בקדושה יש בדיוק את כל הניואנסים האלה. בתוך הנשמה, האהבה של הנשמה לעוד נשמה, והאהבה של הנשמה לשם יתברך, האהבה של הנשמה לתורה, כל הניואנסים שיש בתאוות הגסות, כל הדברים האלה יש גם בקדושה. הוא ראה שזה בקדושה, אז הוא הבין שיש דברים כאלה גם למטה. אז כאן הוא פותח את זה עוד יותר. הוא ראה שיש את כל הניואנסים בנשמות, אז הוא הבין שיש את זה אפילו בדומם. לא רק בחוטא. כן? אז ממילא הכל מסתדר. עם הסיפור אני חושב שאני קצת להבין את זה יותר. וכל דבר ודבר נברא כרצונו בזה הכוח ובזה הטבע וההנהגה, כפי ההתפארות שיש בכל אחד מישראל. נמצא כשיודע ומוצא ההתפארות שיש בישראל, בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, יודע כל הרצונות שיש בכלל הבריאה ופרטי הבריאה ופרטי פרטיות. זהו, עד כאן זה הדיבור של רבנו, של רבי נחמן. כאן יש סוגריים, בתורה הזאת יש פעמיים סוגריים, שרבי נתן שלוש פעמים. שלוש פעמים אני כותב. שהוא כותב פירוש. וצריך טוב טוב להבין, הוא חוזר על הכל עוד פעם, אבל הוא רק מסדר את זה אחרת, ויכול להיות שככה זה יותר קל להבין את זה. פירוש, לא, כאן אפילו לא כתוב פירוש, כתוב בקטעים הבאים. כי ההתפארות שהשם יתברך מתפאר, מתפאר בישראל, הוא שורש הבריאה. זה לא כתוב קודם. השורש של הבריאה, אמרנו שנשמות ישראל זה שורש הבריאה. ככה אמרנו, השם ברא את העולם בשביל ישראל. עכשיו הוא מוסיף עוד פרט. השם לא ברא את העולם סתם בשביל ישראל. השם ברא את העולם כדי שיוכל להתפאר בישראל, שהם יורדים מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ואף על פי כן הם מחזיקים מעמד פה למטה. כן.
מה זה המשמעות של להתפאר בישראל?
מה? לא הבנתי.
מה זה אומר שהוא מתפאר בישראל?
הוא מתפאר בישראל, זאת אומרת שהוא מוקסם מהיהודים. השם יתברך מרשה לעצמו להיות מוקסם מאיתנו. פשוט מוקסם, הוא כל כך אוהב אותנו שהוא מוקסם מאיתנו. אז אין לנו מילים בעברית תקנית, המילה מוקסם זה לא עובר, אז אומרים שהוא מתפאר. אבל בשפה הפשוטה שלנו היינו צריכים להגיד הוא מוקסם, וזה באמת עניין, אני אומר, השם מרשה לעצמו. לנו להיות מוקסם מבן אדם, זה הנפילה הכי גדולה שיכול להיות. להיות מוקסם רק מהשם יתברך. אבל השם יתברך מרשה לעצמו להיות מוקסם מאיתנו, למרות שאנחנו בני אדם. אבל הוא מותר לו. זה ברור?
איך רק להסתכל על אמא, איך היא מוקסמת?
כן, כן, נכון, נכון. נכון, אבל שם זה מוחין דקטנות. התפארות, התפארות זה מוחין דקטנות. אבל יש נקודה של התפארות בלי מוחין דקטנות. זה סוג של התפארות, לא שבן אדם מתפאר, אלא שהוא נשאר פעור פה. זה כמו שאנחנו עומדים מוקסמים מאיזה שמורת טבע, מאיזה צוק ענק, מאיזה מים באמצע המדבר, במקום שלא עלה בדעתנו שיכול להיות דבר כזה מוכר. כן, לא צריך להרחיק ללכת. יש לנו בארץ שלנו גם כמה מקומות כאלה. ואנחנו כאילו... אז זה, זה, זה סוג, לזה הוא קורא כאן התפארות. ככה אנחנו צריכים לעמוד מול השם. ובעצם בזה שהשם עומד מולנו ככה, בזה הוא שותל בנו את היכולת לעמוד ככה מולו. אבל זה העניין. ובשביל זה הוא ברא את העולם. זה מראה באיזה מקום עמוק נמצא יהודי. אפשר להגיד את זה בשפה אחרת. מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. זה הלשון של המדרש. אם נגיד את זה עוד פעם בשפה פשוטה, יש בקבלה המון מדרגות גבוהות ועניינים גבוהים, ותמיד יש דברים שהם למעלה מכל השגה, ולא רק למעלה מהשגה של עולמות עליונים. יהודי הוא תמיד יותר גבוה מכל הדברים האלה. זהו, זה דבר שבכלל, מחוץ לקופסה שלנו, אנחנו לא מבינים את זה. מסתכלים פה, מה אנחנו רואים? אבל יהודי הוא תמיד יותר גבוה מהכל. אז קודם כל יש לנו מה לשמוח. אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו יהודים. איפה שאנחנו לא נמצאים, המקום הכי גרוע. אין לנו מה להתחלף עם אף אחד אחר בעולם. לא בעולם שלנו ולא באף עולם אחר.
הוא הצדיק שהתפאר...
כן, כן, של לא סניגוי שם, בסיפור ההוא, כן, כולם מכירים את זה, מודפס בסוף הסיפור המעשיות. הוא היה במראה שחורה גדולה, אבל זה מה שהציל אותו. אז יוצא שהשורש של כל העולם זה לא סתם ישראל, אלא ההתפארות שהשם מתפאר עם ישראל. מה שהשם יתברך מתפאר עם כלל ישראל, זה שורש כלליות כל הבריאה בכלל. וכן פרטיות ההתפארות, מה שהשם יתברך מתפאר עם כל אחד מישראל בפרטיות, זה שורש של אותו דבר הפרטי של הבריאה. אותו דבר, קודם, מה שרבנו אמר, הוא רק אמר שהאיבר הפרטי של היהודי הוא שורש של הנברא הזה בעולם. כאן הוא מוסיף שההתפארות שהשם מתפאר עם ה... נברא עם הפעולה הפרטית של היהודי, או עם היהודי הפרטי, זה שורש של אותו נברא בעולם, שנברא בשביל ההתפארות. וכן בפרטי פרטיות, שההתפארות שהשם יתברך מקבל בפרטי פרטיות מכל איבר ותנועה של כל אחד מישראל, לא סתם הישראל הפרטי, אלא מהמצווה שהוא עושה מכל דבר, זהו שורש של פרטי פרטיות של כל הבריאה, דיינו של כל איבר ואיבר בפרטי פרטיות של כל נברא ונברא. אז יכול להיות שצדיק הזה הולך לגן חיות, הוא נעמד ומסתכל על האריה, והוא רואה שהרעמה של האריה היא כאילו היא לא שלמה, הוא נתפס שם באיזה סורג ונקרא לו כמה שערות, והצדיק רואה שאיזה מצווה שיהודי עשה היא לא בשלמות. ויכול להיות שהוא במחשבה שלו, הוא מחזק את היהודי, הרי לחזק במחשבה אפשר גם מרחוק, ואז היהודי הוא חזר בתשובה. אנחנו לא יודעים איזה עבודות היה לצדיקים, כי הם היו מגלים טפח ומכסים 2,000 אמה. הצדיק הוא קודם כל, הוא... אנחנו רגילים להסתכל על הצדיק כמו על גזע שיש ממנו ענפים, אבל קודם כל הצדיק דומה לשורש, שהוא מכוסה באדמה, ואף אחד לא רואה ואף אחד לא שומע ואף אחד לא מבין בכלל. ויש, בליקוטי מהר"ן, זה אחד הספרים הבודדים, שהוא מגלה טפח מעבודות של צדיקים. הוא מגלה את ה... שיש לנו איזה השגת המציאות בדבר שאין לנו בו שום מושג, אבל שנדע שזה קיים לפחות. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. מה שלמדנו זה חומר למחשבה להרבה הרבה זמן, וצריך לחלק את זה לחלקים ולחשוב על זה כל יום קצת. חבל לתת לזה ללכת ככה. אם לא משתמשים עם זה, זה מחליד ואין לזה תועלת. השם יעזור.